אנחנו לומדים פרשת כי תצא, שפרשת כי תצא היא הפרשה עם הכי הרבה מצוות בכל התורה. אז נצטרך פה, אני קצת במאבק עם עצמי. הפידבק שאני מקבל כבר מאז שהתחלנו את השיעורים זה שאנשים מעדיפים יותר עומק ופחות היקף, שאני חושב שיותר חשוב ההיקף מאשר העומק, אבל בסדר, ננסה לאזן את הדברים. יש מחלוקת ראשונים בהתחלת הפרשה, השבוע הזה אי אפשר לעשות, להקיף ולחזור, כי עצם השיעור יקיף. יש מחלוקת ראשונים, כי תצא למלחמה, אם זה מלחמת רשות או מלחמת מצווה, שחוזרת למחלוקת ראשונים שהזכרנו שבוע שעבר, שהאם כשהולכים למלחמה בארץ ישראל, האם מותר לחיות נשמה או לא? הרי הוא מחיה את אשת יפת תואר. מצווה ראשונה בפרשה זה אשת יפת תואר. איך הוא מחיה אותה? אז זה מחלוקת ראשונים. האם במלחמה על ארץ ישראל גם כן יש את הדין ופתחת עליה לשלום? ששבוע שעבר דיברנו עליך הראשונים מתפלגים לזה. התורה נותן לנו מצווה אשת יפת תואר. חזל אומרים לנו שדוד המלך נשא אשת יפת תואר את בת מלך גשור, וממנה היה לו את אבשלום. זאת אומרת, דוד ניגש למצוות והבין שאם יש מצווה בתורה, יש עניין לעשות. אנחנו יודעים מהמשנה בסוטה שיש מדרגות גם במצוות. יש מצווה, יש חובה, יש רשות, שכולם הם בגדר מצווה. יש מלחמת מצווה, יש מלחמת חובה, יש מלחמת רשות, נכון? וכן במצוות אחרות, תפילת ערבית, רשות או חובה. יש מצווה להתפלל תפילת ערבית. השאלה היא האם זה באותה מדרגת מצווה כמו מצוות אחרות. עכשיו, דוד המלך סבר שיש מצווה לשאת אשת יפת תואר. נשא את בת מלך גשור, והביא ממנה את אבשלום, שמרד נגד דוד. כשאבשלום מרד נגד דוד, חזל אומרים, דוד יוצא ובוכה, חזל דורשים, שהוא יצא לעבוד עבודה זרה. וזה דבר שצריך לזכור. הרב הוטנר זצ"ל כתב, שהוא לא מחזיק מזה שקוראים ספרי ביוגרפיה, כי בספרי ביוגרפיה תמיד מספרים לך שבן אדם עולה ועולה ומצליח. ולא מספרים לך כמה פעמים הוא לא הצליח, וכמה ירידות היו לו, וכל אדם יש לו עליות וירידות, וזה טבע האדם. דוד המלך, חזל אומרים לנו, היה על סף לעבוד עבודה זרה, עד שבא רבו עירה יעירי, ואמר לו, תחזור בך. אז דוד אומר לו, למה לחזור בי? צרת יש לי, עם ישראל מרד בי, אני, הכל נשבר, הכל הלך, הוא מוכן לטוש את הכל. וזה דבר שלא צריך לפחד ממנו, יש לבן אדם חולשות באמונה, חזל אומרים גם אברהם אבינו, היה לו תמיכה מעת הקדוש ברוך הוא, ודוד היה לו רגע שהוא היה צף ליפול, וחזל אומרים, ברבו ותפס אותו, ויש מדרש שמונה לאורך כל הדורות, כמה אנשים היו במצב שהם היו על צף לאבד את הכל, ובא רבם ותפס אותם ואמר, אל תעזוב. בעירה יעירי ואמר לדוד, אשמתך. לפעמים המפתח שבן אדם לא ייפול זה שהוא יכיר למה זה אשמתו, למה לא הקדוש ברוך הוא עשה לו. הפסוק אומר במשלי, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו. הבן אדם עושה את הבעיות ואז הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואומר, למה עשית את זה? זה פסוק משלי. אז עירה יעירי אומר לדוד, מי ביקש ממך לשאת אשת יפת תואר? דוד אמר, כתוב בתורה, מצווה. אמר לו עירה יעירי, לא, כתוב, אם אשת יפת תואר, סמיכות הפרשה, יש בן צורר ומורה. אז לקחת אשת יפת תואר, זה רשות, דיברה תורה כנגד יצר הרע, היה לך בן צורר ומורה. התורה אומרת לנו שאשת יפת תואר מנבלת את עצמה. אנחנו חיים בדור שחושבים שהצניות זה שבן אדם מגעיל את עצמו, וזה לא נכון. צניות זה להצניע, זה לא להגעיל. הורים שאומרים לילד, זה לא צנוע, זה מגעיל, זה טעות. זה לא צנוע, זה אומר זה פרוץ, זה לא אומר זה מגעיל. אנחנו, אחד מהטעויות של הציבור הדתי-לאומי דווקא, זה שהציבור הדתי-לאומי הרבה פעמים מחנך שהגוף של האישה זה דבר לא יפה. זה לא נכון, זה כן יפה, זה צריך להיות צנוע. הורה שאומר לבת שלו כשהיא לא צנועה זה מגעיל, הוא מחנך אותה לא נכון. הוא צריך לומר לה, זה לא צנוע, שהיא תלמד להצניע. המשנה בשבת אומרת, איך היו הצנועות הולכות? היו מאפרות עין אחת. מכסות את הכל, רק מגלות עין אחת. אבל העין הזאת הייתה עם איפור. עשרה עשה תקנה שהיו מסתובבים רוכלים בארץ ישראל ומוכרים פסמים ואיפור לנשים. למה? כי יופי זה דבר חשוב. אנחנו אומרים, צניות זה דבר חשוב. אין לך יפה מן הצניות, אבל גם יופי זה דבר חשוב. האשת יפת תואר, איך התורה אמרה, נגבור, האדם יגבור על יצרו, כשהיא תנבל את עצמה וגילחה את ראשתה ועשתה ציפורניה. זאת אומרת, בת ישראל אמורה להיות עם שיער יפה. כן, יש חתם סופר שיש מנהג בנות ישראל שכשהן בתולות הן הולכות עם השיער קלו, לא השיער פזור, בסדר, החסידות מקפידות על זה, חסידיות מקפידות, אנחנו לא מקפידים, בסדר. אבל, אבל היופי הוא דבר חיובי, עד כדי כך שבהלכות אבלות כתוב, שכשבת ישראל, לא עלינו, יושבת שבעה, אם היא מגיעה לגיל של חופה וקידושין, אם כבר קרוב מספיק שאנשים מסתכלים עליה לצורך חופה וקידושין, אז יש דינים שהיא לא תנבל את עצמה. הדיני אבלות מתחשבים, מימי הגמרא כבר, השולחן ערוך עד היום, שהיא לא תנבל את עצמה. למה? כי יש לה הזדמנות, אנשים יבואו לבקר שבעה ויראו אותה. וזה ראייה שלא תחזור על עצמה. אומרת ההלכה, אז לא תנבל את עצמה כמו אבל אחר.
גם בגרושה, יש כמו פסקים שמותר לה לא ללכת עם כיסוי ראש כדי...
כן, אנחנו... כי היופי הוא חשוב. חז"ל אומרים שבן אדם יראה את אשתו לפני שגיסאנה, כי אולי שמה תתגנה בעיניו, ואת רואה, אמרה, ואהבת על רעך כמוך. לכאורה אני יכול לאהוב אותו גם אם הוא לא יפה. נכון, אבל זה מוסיף. כן.
סלב, משהו שהבנות ישראל היו מסתובבות בבורקות ורק עין אחד...
כך כתוב, זה גמרא בשבת. כשהגמרא, המשנה אפילו. תראה, זה שהן היו מחסות את הראש כתוב בשולחן ערוך. שגם הבתולות היו מחסות את הראש וכבר לא נהגנו. זה שהן היו מחסות את הכל ורק מגלות עין אחת, אז זה הצנועות. כשהמשנה בשבת דנה מה זה השיעור של כחול, אז המשנה אומרת כחול כדי לכחול עין אחת. שואלת הגמרא, איזה אישה כוחלת רק עין אחת? אומרת הגמרא, הצנועות שהיו מחסות את שאר הפנים, ורק עין אחת הייתה מתגלה מהפורקה או לא יודע מה, אז העין הזו אבל הייתה עין כחל. העין אחרת הם לא תוכלו לשים כחול. אז זה המשנה בשבת.
אפשר עוד אחד ללכת אחורה קצת לדוד המלך, כשאבשלום ירד נגדו, אני מבין למה הוא יגיע עד דיכאון, אבל למה דווקא לעבוד עזרה? אם אנחנו מבינים, כמו שלמדנו, אני חושב, ביחד, שעבוד עזרה זה כוחות שנמצאים בתוך הטבע, אז בגלל שלא הצלחתי עם הקדוש ברוך הוא, אני הולך למצוא משהו...
שאלה טובה כשנלמד נביא, עכשיו צריך... אתה צודק, אבל יש לנו כל כך הרבה בפרשה. אין לנו את הזמן להתעמק בנקודות, אבל אנחנו רואים שוב ושוב בפרשה שלנו את הרמת התחשבות של התורה בדברים הקטנים, עד כדי לא תתאמר בה תחת אשר היא ניתה. אתה עשית, אבל תתחשב, זה בן אדם. בין אם זה לא תיקח עם על הבנים. כל הפרשה מראה לנו איזשהו איזון שהתורה נתנה לנו. אתה יכול לאכול בהמה, אבל תשחוט. אתה יכול לאכול בהמה, לא אותו את בנו. לא תיקח עם על הבנים. לאורך כל הפרשה יש איזשהו איזון שהתורה תובעת מאדם להיות אדם רחמן. יש מחלוקת רמב״ם רמב״ן במצווה שנראה בהמשך הפרשה. כשהתורה אומרת לנו, לא תיקח עם על בנים. אז יש משנה במגילה ובסוטה, שהמשנה אומרת, האומר על כן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. מה אתה באמצע התפילה מייחס כאילו הקדוש ברוך הוא כזה רחמן, הוא אמר לו לקחת עם על הבנים, מחלוקת בגמרא מה טעם משתקין אותו, ומחלוקת ראשונים איך להבין מה המשנה אומרת לי. אני בעצם מייחס לקדוש ברוך הוא רחמנות. אתה אמרת לי לא לקחת את האמא עם הבנים, לא לקחת את הבנים לפני האמא, לכאורה זה רחמנות. אם אני אומר כמו שחסת על כאן ציפור, כן תחוס ותרחם עלינו, אומרת המשנה, משתקין את האדם בתפילתו. אז הרמב״ם אומר שזה מחלוקת תנאים, האם יש טעם למצוות או אין טעם למצוות. האם ההסתכלות שלנו כלפי מצוות צריכה להיות הכל גזרות, או שאנחנו יכולים כן להבין איזשהו טעם במצוות. הרמב״ן אומר לא, והרמב״ם אומר אנחנו לא נוקטים כשיטה הזו, למרות שהרמב״ם עצמו פסק, שאסור לומר על כן ציפור יגיעו רחמך, אבל הרמב״ם אומר מבחינה פילוסופית לא פסקנו ככה. אנחנו לא ניגשים לתורה כגזרות ואני לא מבין כלום, אלא אנחנו כן, כל המורה נבוכים, הרמב״ם מנסה להבין טעמי המצוות. הרמב״ן אומר רעיון שצריך לחשוב עליו, רעיון עם הרבה עומק. הרמב״ן אומר, אין ספק שהתורה מעדנת את נפשו של האדם. התורה גורמת לאדם להיות יותר רחמן. אבל לומר שהקדוש ברוך הוא רחמן ובגלל זה הוא נתן לי את המצוות, זה כבר גסות. אני יכול להבין מה התורה עושה לי, אבל אני לא יכול לקחת את השלב הבא ולומר אני מבין את הקדוש ברוך הוא. אני מבין את הרחמנות שלו ואת הסיבה שהוא גזר עליי את המצוות האלה. אתם איתי? זה איזון דק וזה חוזר לשיעור השלם שיש לנו על אמונה, מה שדיברנו אז על הגדרת השם. אתם זוכרים את זה, במערה אתם נאורים ואותי אתם קווים, שאדם לא יכול לקבוע אלוקים. יש לנו את הדין של ירושה, יש לנו את הדין שאדם נאמן לומר זה בני, זה בני בכורי, יש לנו את הדין שחזל התורה לא רצתה שבן אדם יעביר ירושה בין בניו, שהדברים ילכו על הסדר. ואז יש לנו את הדין בין צורר ומורה. יש מחלוקת בגמרא בסנהדרין על כמה מצוות בין צורר ומורה, עיר הנידחת אם זה אי פעם קרה. בין צורר ומורה כתוב איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. מפה חזל דרשו צריך שהאבא והאמא יהיה למותו קול. אז מישהו פה לא נורמלי, או האבא או האמא. צריכים שיהיו אותו גובה. צריך שיהיה אחדות בחינוך. כל מיני תנאים שהגמרא דורשת, כשאתה מסתכל ואתה אומר, מה הולך פה? כנראה שהמסר שהגמרא נותנת לנו, זה שכדי שיהיה בן סורר ומורה, שאני מאשים אותו על זה שהוא כזה מורד והולך נגד החינוך, צריך שיהיה אחדות בין ההורים בחינוך. זאת אומרת, אחדות על כל הרבדים. וברגע שיש חלוקה בין ההורים, והגמרא לוקחת את זה לרמות שאנחנו בכלל לא מבינים, שינוי בכל, הוא מדבר בכל גבוה, היא מדברת בכל נמוך, הוא עיוור והיא רואה, הוא חרש והיא שומעת, יש איזשהו חילוק בחינוך של ההורים, אז אני כבר לא מאשים את הילד. זאת אומרת, יש לו אחריות להיות יהודי טוב, הוא אחראי לתרייג מצמות כמו כל יהודי, אבל בן צורה ומורה הוא לא. יש לו איזשהו עילה שהוא יכול לומר, בגלל זה אני יצאתי ככה. ואנחנו לא מאשימים אותו, אנחנו בעצם מאשימים את ההורים. אז זה נכון שקשה להבין שהתורה נתנה לי מצווה שאולי לא קרה אי פעם, מחלוקת תנאים, מחלוקת בגמרא בסנדרין, אחד אומר, אני ישבתי על קברו, כאילו, אז משמע שזה כן קרה. אבל המסר הוא אותו מסר. המסר הוא, לנו יש אחריות כהורים לאחד את העמדות שלנו. והרבה פעמים כשאנשים שואלים אותי מה ההשקעה הכי טובה בחינוך הילדים, אני אומר שתהיו אתם מאוחדים. שיש שלום בית ביניכם, זה הדבר הכי יציב והכי פשוט, הכי בסיסי שאפשר לתת לילד. אנחנו בשני. התורה אומרת שכשבבן אדם יש חטא משפט מוות ותלית אותו על עץ, אז קודם כל יש את הדין לא תלין נבלתו על העץ. פשט פשוט, אחרי שהרגו אותו צריך לקבור אותו לפני שקיעה. למעשה היו נוהגים, היו לוקחים עץ, עוקרים את העץ, לוקחים את העץ, חזל דרשו, לא מחובר לקרקע, ותולים את הבן אדם על העץ, סמוך לשקיעה, תלוי, יצאנו ידי חובה, עכשיו קוברים. ישנו הרבה דינים שהם כאלה. הגמרא מספרת שהיה בית דין של אדיוטות, שחשבו ששריפה, זה ששמים עצים על הבן אדם ושורפים אותו חיים. אנחנו ישנו מסורת שזה לא ככה, אבל מהגמרא ברור, שבעצם מעיקר הדין אפשר לצאת את מצוות שריפה בכמה אופנים, אלא שהתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, התורה רוצה שנקיים את המצוות של התורה בצורה הכי מתחשבת לזולה. אם אני יכול לקיים שריפה, שזה מצווה על בית דין לשרוף בן אדם שהיה עדים בהתראה ועבר על העבירה, אבל יש לי אופן לקיים מצוות שריפה שאני שם עצים עליו ושורף אותו ככה, או שאני שופך מתכת שהותחה בגרונו ואז הוא מת ככה וסובל פחות, אני חייב לחשב איך הוא יסבול פחות. זאת אומרת, גם בקיום המצוות אני צריך לעשות בצורה שאני הכי מתחשב בזולת. ברור לו מיטה יפה. יפה.
איזה מיטה זה המטה על עץ?
אז
זה לא דבר
מיטה בדיוק. חזל דרשו שכל הנסקלים נתלין מסמיכות הפרשה. ואיך היו מקיימים את המצווה הזו? סוקלים, מעמידים את העץ, ודקה לפני שקיעה, תולים, מורידים. שנייה הוא היה תלוי, קיימנו את המצווה, עכשיו נוריד אותו.
מה הרעיון?
קיימנו את המצווה.
לא, מה הרעיון של העץ? למה כל הנסקלים נסקלים?
אני לא זוכר. לא זוכר. צריך להסתכל. אנחנו נוקטים שכל חפץ שהשתמשנו בו לאנוש בן אדם, נקבר יחד איתו. החרב שהרגו בו, העץ שתלו עליו, הסודר שחנקו אותו בו, כולם נקברים יחד איתו. זה חלק מהסיבה שהעץ היה עץ תלוש. הדין הזה לא תלין נבלתו על העץ. לפני חודש קיבלתי טלפון, אדם שהתגייר והסבתא שלו שאינה יהודיה מתה, והוא הולך ללוויה, אבל הם רוצים לעכב את הלוויה בשבילו. מה אם הדין לא תלין? אנחנו לא מעכבים לוויה, כי יש דין לא תלין גם בלי שהגופה תלויה. כל מת משתדלים לקבור אותו משהו יותר מהר, מדין כבוד המת. נראה שבפרשה שלנו יש את הדין הזה של כבוד המת, יש גם את הדין של כבוד החי. ואולי נספיק לדבר שכבוד המת וכבוד החי הולכים יד ביד. והתשובה היא, נכון, שהלכה למעשה, אין כזה דין בגויים. אין את הדין הזה, לא תלין נבלתו. אם הם רוצים לשעות כמו שברוסיה היה מנהג, שרק היו קוברים יום אחד בשבוע, אז בסדר, אין את הדין הזה, הבעיה היא אצלנו. אין את הדין הזה כלפי בן אדם שהוא לא יהודי, והדין הזה דרך אגב, לא תלין נבלתו בעצם, ולא תתמי את אדמתך, יש ראשונים שנוקטים שזה רק בארץ ישראל. אנחנו להלכה נוקטים גם בחוץ לארץ, אבל יותר מדקדקים בארץ ישראל. לצורך כבוד המת אנחנו כן משים אותו. אם יש אנשים מכובדים שיבואו, אז מאחר וכל הדין לא תלין זה מכבודו, אז כשזה לצורך כבודו, אז כן משים את זה. לכתחילה אנחנו לא מלינים, אבל אם צריך, אז כן. התורה אומרת לנו, לא תראה את שור אחיך או ציון נידחים והתעלמת מהם. אז התורה נוקטת בלשון סימן שאלה. מפה חזל דרשו שכן והתעלמת מהם. פעמים שאתה מתעלם, פעמים שאין אתה מתעלם. מתי אתה מתעלם מעבידת אחיך? כבוד הבריות. בן אדם זה לא מכבודו, זה איזושהי עבידה שהוא לא היה נוגע בה באופן פשוט, אז הוא גם לא צריך לגעת בזה לצורך אחיו. השב תשיבם לאחיך, אז ישנו פה, גם אם זה הלך לו לאיבוד כמה פעמים, השב תשיבם לאחיך, גם אם אחיך הלך לאיבוד. יש מצוות עשה דאורייתא, אם בן אדם הלך לאיבוד, לתת לו הוראות. במנהג ירושלים, כשבן אדם הולך לאיבוד, שולחים איתו עד המקום. לא רק נותנים לו הוראות מרחוב. במנהג ירושלים, כל עוד שזה שייך, לא למרחקים גדולים, אבל ידוע שרב אריה לוין, כשהיית שואל אותו הוראות, היה הולך איתך עד המקום, ואני זכיתי לראות עוד זקנים בירושלים שעשו אותו דבר. יש את הדין שכשמוצאים הבידה, יש את הדין הדרוש הכי חאותו, שחזל דרשו, מצד אחד הוא צריך לחפש אותך, מי שהלך לו לאיבוד, הוא צריך לתלות את השלטים, הלך לי לאיבוד משהו, מאידך גיסא, דרוש אותו. התורה אומרת, אל תיתן אימון בבני אדם, תבדוק אותו, תבדוק מי הוא. אתם זוכרים את הסיפור של בישוע בן חנניה והאורח? דיברנו על זה, כתוב במסכת דרך ארץ. הווה מכבד את כל האדם כרבן גמליאל, וחושדהו כליסטים מזוינים. מעשה ברבי יהושע שבא עליו אורח, הוציא את כלי הכסף וכיבד אותו, נתן לו לאכול בכל הכבוד. הגיע הלילה, העלה אותו לגג והלך לישון. הסיט את הסולם באמצע הלילה, האורח קם, אסף את כל הכלי כסף, ניסה לרדת מהגג, אין סולם, נפל שבר את מפרקתו. קם רבי יהושע בבוקר, בא ורואה אותו מפרפר על האדמה, מת. על סף למות. אז הוא אומר, רבי, לא ידעתי שלקחת את הסולם. הוא אמר, ריקה, מה? אתה לא יודע שחשדתי בך? כבוד, קיבלתי אותך. לחשוד, חשדתי בך. וזה יסוד מאוד מאוד חשוב בגישה של התורה. החפץ חיים יש לו ספר שלם, אהבת חסד, על החשיבות לתת הלוואות, להיות איש חסד, ויש לו גם פרקים שלמים. תיזהר, תיקח עירבון, אל תיתן הלוואה שאתה לא יודע שתקבל חזרה. בן אדם צריך לפעול בחוכמה, בן אדם צריך לעשות שטר, בן אדם צריך להביא ידים, בן אדם צריך לדאוג לכך שהוא מכסה את עצמו. וגם כשהוא עושה את מצוות השבת אבידה, יש את המצווה, קודם כל תבדוק, תבדוק שבן אדם מדבר אמת, תבדוק שיש סימן. התורה לא רוצה שנהיה טיפשים. התורה רוצה שנהיה טובים וחכמים. הפסוק אומר לתת לפתאים אומה. התורה אמורה לגרום לבן אדם להיות פיקח, שהוא לא נופל בפח. בן אדם שהוא באמת בן תורה, אז הוא יותר ערום, והוא לא כל ערום יעשה ודעת, הוא לא נופל בפח. היה סיפור של אחד בארצות הברית שבא לרב פיינשטיין, נכנס לעסקה, והוא נתן לו 10% ריבית או 15% ריבית כל שנה. בסדר? הוא בא לקבל היתר עסקה לתאם בדיוק איך כותבים את השטר. הרב פיינשטיין הסתכל על השטר ואמר לו, שמע, זה לא נראה נכון. כשר זה כשר. אבל הבן אדם בא אליו בסוף ה-5-6 שנים, שהוא כבר הרוויח 100%, הוא היה על סף להרוויח 100% על הכסף שלו, אמר לו הרב פיינשטיין, תראה, לפי השנים, הוא החזיר לך את כל הריבית שהיא הקרן, אבל הוא עוד לא החזיר לך את הקרן. אני לא בטוח שהייתי משקיע איתו שוב עד שאתה מקבל את הקרן חזרה, ואני לא כל כך בעד. הוא לא שמע בקולו, וזה היה תוכנית פונזי, כמו שהיה עכשיו. באמת, הוא 100% צדק, הרב פיינשטיין, הוא בדיוק קלה. הוא השקיע שוב, והשקיע יותר, ואיבד את הכל. סיפור מפורסם שהיה בציבור היהודי לפני 15-20 שנה. התורה אומרת לנו, יש לנו מצווה הקם תקין עמו, וזה המצווה של צער בעלי חיים, שאם אנחנו רואים את השור סובל תחת המסוי, יש לנו מצווה להתחשב בבהמה. עכשיו, הדין הזה שצער בעלי חיים הוא דין שאמור לנבוע מנפשו של האדם. וזה שיעור בפני עצמו על האיזון הזה בין כשאני עושה מצוות כי השם ציווה ואני עושה מצוות כי אכפת לי. זה איזון הדין שבן אדם צריך גם להיות אכפתי וגם לעשות כי השם ציווה וללך לפי האיזון של התורה. אנחנו יודעים שדוד המלך ומשה רבינו, לפני שהקדוש ברוך הוא לקח אותם כמנהיגי ישראל, קודם הוא בדק איך הם מתייחסים לבהמות. הם ידעו, הם היו בעלי חסד לבהמות, אז הם יכלו להיות מנהיגי עם ישראל. התורה מצווה לא יהיה לי גבר על אישה. חזל דרשו שזה כולל להסתכל במראה. יש את הסיפור המפורסם שהחתם סופר בא עם משלחת של רבנים ללכת לקיסר, כי היה איזושהי גזירה שהיו צריכים לדבר איתו עליה, והם עומדים בחדר, והקיסר היה לו חדר עם מראה, קיר של מראה. עכשיו, יש קבוצה גדולה של תלמידי חכמים שעומדים שם, והם התחילו לדון מי ייצג את כולם בדיבור לפני הקיסר. החתם סופר מסתובב ורואה מראה. הוא לא שם לב שזה מראה, כי יש מלא תלמידי חכמים, חדר מלא, הוא מסתכל במראה, רואה את עצמו, אומר, היהודי הזה יש לו הדרת פנים, הוא צריך לייצג אותנו. הוא דיבר על עצמו, הוא לא ידע, כי הוא אף פעם לא הסתכל במראה, כתוב ברמה בהלכות לא יבש כלי גבר, גבר לא אמור לעמוד להתבונן במראה, כותב התפארת ישראל, שדיברנו עליו, הרב שכתב את הפירוש על המשנה, אז הוא כותב שזה היה בדורות שלהם, בדורות שלנו, שבן אדם צריך לדאוג לכבוד חכמים, אנחנו מייצגים את התורה, הולכים עם כיפה, מסתכלים עלינו אחרת, בן אדם צריך לקחת את הדקה, להסתכל במראה, לראות שהוא לא, כמו שיש תמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, חייב מיטה, כי הוא מחלל שם שמיים, אתה מייצג משהו, אתה צריך להתלבש בהתאם. אז מצד אחד, בן אדם לא אמור לעמוד לפני המראה כמו אישה, ומפה שאישה כן אמורה לעמוד לפני המראה. לא יהיה לי גבר על אישה, כתוב בשורן אורך, זה כולל העמידה לפני מראה, ועם ההגדרה שזה על יתר. זה כולל גם כן, שבן אדם מגלח את השיער של בית השחי, בן אדם מגלח שערות שדרכה של אישה ולא דרכו של גבר. לא ילבש גבר שמנת אישה, כי תואבת השם לוקח הכל עושה אלה. ישנו גם את הדין שאישה לא תלבש שמנת גבר. ובגלל זה כתוב במדרש, כתוב בתרגום, שכשיעל הרגע את סיסרה, אז היא לקחה את המקבת. היא לא לקחה חרב. היא לקחה את המקבת, היא אכלה, היה לה אופציה לקחת חרב או מקבת. על פי פשט, היא לקחה מקבת. במקרה שסיסרה יתעורר, זה לא נראה חשוד. תראו, היא לוקחת פטיש, לוקחת מקבת, הולכת לו לראש ועושה ככה. זה היה קצת מסוכן, אבל התרגום אומר שזה היה מדין לא תלבש אישה, שאישה לא תלבש בגד של גבר. הרב פיינשטיין קיבל שאלה מאנשי היישובים, האם אישה יכולה להסתובב במקדח, כי האם יש, אין בזה דין לא ילבש, וכמובן שהוא אמר שאין בעיה. יש לנו את המצווה שלך תשלח את האם, שעל פניה זה מצווה שיש בה הרבה רחמנות, שהאימא לא תראה, שאתה לוקח את הילדים. יש את המצווה כי תבנה בית חדש ועשית מעקל לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו. אז קודם כל בפשט, יש לנו מצווה לא לשים דמים בבית. זאת אומרת, אם יש שקע שיוצא מהקיר, יש בזה איסור דאורייתא ובן אדם צריך לעמוד ולתקן את זה. פעם היה תפילה בציבור שהייתה על סף להתחיל. היו מלא ילדים, היה שמחה שהייתה אמורה להתחיל ואני הייתי אמור להיות המועד. היה שקע שיצא מהקיר. אמרתי, תביאו לי מברג, אני רוצה לתקן את השקע. אז אמרו לי, אתה אמור להיות המועד. אמרתי, יפה מאוד, המילה יכולה לחכות 5 דקות. ילד שיכניס יד לשקע לא יכול לחכות 5 דקות. תביאו לי מברג ונתקן את השקע ואז נלך לברית. למה? כי זה מצווה דאורייתא, לא תשים דמים בביתך. אי, זה לא הבית שלי, זה בכנסת, נכון, אבל גם אני שותף בזה. וגם אם לא תאמר לי את הדין דאורייתא, התורה מלמדת אותנו גישה. בן אדם לא יכול להשאיר דבר מסוכן ולומר, מה יקרה? כמה פעמים בן אדם יעלה לגג ויפול? זה לא מצוי. אנחנו חיים בבית, לא בגג. ובכל זאת התורה באה ונענה לנו מצוות עשה דאורייתא, לשים מעקה על הגג. וזו גישה שהתורה רצתה שיהיה לנו. שלא ניסע ברכב כשלא ברור אם הבלמים עובדים 100%. שלא נעשה דברים שטותיים. ואנשים הרבה פעמים בדור שלנו עושים את הדברים האלה, ומייחסים את זה לאמונה, ביטחון. זה לא אמונה, אבל לא ביטחון, זה איסורים. בן אדם צריך לחיות חיים שהוא ניזהר. התורה נותן לנו מצווה דאורייתא. נכון, כן, למדנו את זה בגמרא בראש השנה, נכון. אז זה מצוות עשה דאורייתא, לא תשים דמים בביתך. חז"ל אמרו, אל תשים כלב שעלול להפחיד אישה בהיריון, שעלול לגרום לה להפיל, זה איסור דאורייתא. למה? כמה מצוי שאישה בהיריון תעבור ליד הכלב שלי? זה המצווה, בגלל זה התורה דיברה על מעקה. התורה, הוא הדין, לא לשים דוד מים בשבת בצורה שילד יכול למשוך את החוט ולהפיל את זה עליו. הוא הדין, לא לשים סירים על האש בצורה שהידית חוץ שילד יכול להפיל את זה. הוא הדין, לא לשים שקע גלוי איפה שילדים, אני יודע, יכול להכניס אליהם מזלג. זה הכל דברים שהם לאו דווקא מצויים, אבל הם בגדר הזה שהתורה רצתה שנזהר. התורה אומרת לנו כי יפול הנופל ממנו, ופה חז"ל דרשו שהנופל זה אחד שהקדוש ברוך הוא תכנן מששת ימי מעשה בראשית, שהוא ייפול ממנו. אף אחד לא נופל, אלא אם כן השם תכנן. וזה חוזר לרמב״ם שהתחלנו לדבר עליו, אני חושב, על הגדר של השגחה, שהרמב״ם לומד, יש מחלוקת תנאים, האם כל אדם שנופל זה מתוכנן משמיים? האם אני מסתכל על זה שיש שיטה בתנאים שאומרת, אין עשב שגדל בלי שיהיה לו מלאך שיאמר לו, גדל. על כל עשב יש השגחה. והיו כאלה שהקפידו, היו בעלי מוסר שאם היית יושב ומדבר איתם ותולש עלה, אז הם היו צועקים עליך, מה עם המלאך שלו? בסדר, יש גישה כזו, יש גישה שאומרת, יש השגחה על בני אדם ולא על בהמות ולא על צומח, יש גישה שאומרת, ההשגחה על בן אדם תלוי לפי המדרגה שלו, והרמב״ם לומד שזה מחלוקת תנאים. התורה אוסרת לנו לזרוע כליים, וזה דבר שצריך ללמוד אותו, אחד מהתכנונים שלנו פה, זה כנראה, בזמן חורף, לעסוק קצת בהלכות זרעים, אני לא מאמין שנגיע לזה קודם, כי אני רואה שעולים פה הרבה שאלות בדיני כליים ותרומות ומעשרות. אני מקווה שנגיע לזה. לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אז שור וחמור, שור זה מלך הבהמות, חמור זה תחתית הבהמות. חמור מייצג את החומר, שור מייצג את המלכות. שור זה יוסף, שור זה בכיסא הכבוד, שור זה במחזה שיחזקאל, חמור זה מצרים. חמור, נכון? של זרמת חמורים, כן? זרמת סוסים וחמור, הם נחשבו חמור, מלשון חומריות. התורה אומרת לנו מבחינה רעיונית, שור וחמור לא שייכים יחד. מבחינה מעשית, השור חורש, והוא כל הזמן לועס, הוא כל הזמן מעלה גירה. החמור לא מעלה גירה. מה החמור רואה? שהשור אוכל, והוא לא אוכל. צער בעלי חיים, מעין לא תחסון שור בדישו. חזל דרשו שור וחמור כל שני בימות. כתוב בירושלמי, שזה לא רק אם אתה יושב ורוכב, ויש לך שור וחמור לפניך, יש חומה מאוד מעניינת שיוצאת מהירושלמי, אם אתה חורש בשברים, או אתה רוכב על סוס, ויש לך סוס לפניך קשור ביד אחד, וביד אחרת אתה הולך לצוד עם כלב, אז הם לא יחד, אבל הידיים שלך מצרפות אותם על פי הירושלמי, זה איסור כליים גם כן. ככה יוצא מהירושלמי. אני לא צריך לתרץ, זה מה שכתוב. שור וחמור זהו הדין כל שני מינים, אדם אין בו איסור כליים, אדם יכול למשוך עם כל בהמה. שור וחמור, יש בזה עוד דבר, שהשור הוא הרבה יותר חזק מהחמור, והתורה רצתה שנתחשב, שוב זה חוזר לצער בעלי חיים, שנתחשב בבהמה. יש לנו את האיסור שעטנז, שבאיסור שעטנז יש שעטנז דאורייתא, יש שעטנז דרבנן, שעטנז זה ערבוב של צמר ופשתים, צמר ופשתים זה מששת ימי בראשית, צמר אנחנו יודעים זה הקורבן של קין, של הבל, פשתים זה הקורבן של קין, צמר ופשתים הם מיוחדים שרק בגד שעשוי מצמר ופשתים יש לו דין בגד, דיינו רק צמר ופשתים יש בהם דין נגע צרת. התורה אמרה שהכהנים לבשו צמר ופשתים, והתורה אסרה עלינו, עם ישראל, ללבוש צמר ופשתים מחוץ לבית המקדש. אלא חלק, מה? צמר זה רק צמר רחלים. כל צמר אחר לא נקרא צמר, הגמרא אומרת, כל צמר אחר יש לו שם לוואי. זה צמר גמלים, זה צמר זה, זה צמר זה. עכשיו, האיסור שעטנז שצמר ופשתים הוא חוק. מה שנתנו עכשיו זה טעמים שמופיעים במדרש. אנחנו לא יודעים למה התורה אסרה על זה. התורה נתן לנו מצווה לשים ציצית. גדילים תעשה לך, ובפרשה שלנו כתוב ארבע כנפות כסותך, יש מחלוקת מה עם בגד בין חמש כנפות, האם נשם על כל החמש או על ארבע רחוקות. כי כך איש אישה, תורה נותנת לנו מצווה של נישואין. מחלוקת מה המצווה בנישואין, יש מצווה להתחתן או להתחתן זה איך שהוא מצווה להביא ילדים לעולם? אני הולך מדי מהר? אני יודע שהפעם לא הבאתי הרבה סיפורים, אבל יש כל כך הרבה מצוות שקשה לי להתעכב על סיפורים. תראו, הפרשה שלנו זה חצי שס. כי כך איש אישה זה מסכת קידושין. וסנאה זה גירושין. זה גיטין. יש לך פה ממש מסכתות שלמות. כל בבא מציע. אז אני חושב שיותר חשוב להקיף. השבוע הזה אני חושב שחשוב להקיף ללכת דינים דינים. שפחות נכיר את המצוות שבפרשה. כי כך איש אישה. אז חזל דורשים כיחה כיחה מסתי עפרון. כתוב נתתי כסף השדה כך ממני. בעצם בתורה הקידושין שכתובים בפירוש בתורה זה קידושי ביה, שאיש חי עם אישה לשם קידושין, יש שני עדים שהם נכנסים לחדר, זה הקידושין שכתובים בתורה. חוץ מזה כתוב שאם בן אדם הרס אישה ולא לקחה, ואחר כך מישהו אחר חי איתה, ובעצם הוא חי איתה כשהיא הייתה בתולה, אז אחרי קידושין אם מישהו אחר אנס או פיתה, אז יש את העונשים שנראה בהמשך הפרשה. מפה מדייק את הגמרא שיש אופן שאיש יכול לקדש אישה שהוא לא ביה. חייב להיות, כי הרי התורה מתארת אישה מקודשת שהיא בתולה. כן? אז זאת אומרת, מדורייתא חייב להיות עוד אופציה של קידושין. מהי האופציה השנייה? שטר. מה עם כסף? אז כסף נלמד בגזרת שווה. כתוב כי ייקח איש אישה, ואנחנו נראה שכל פעם שיש קידושין, כותב הנציב, כל פעם שיש קידושין שהם חיוביים בתורה, זה נקרא כיחה. כל פעם שיש קידושין שהם שליליים בתורה או בתנך, זה נקרא נישואין לשאת. נישואין זה לא לשון חיובית בלשון התנך. כי ייקח איש אישה. אז חזל דרשו מה זה כיחה? כמו שכתוב, נתתי כסף השדה כך ממני. איך הוא לוקח את האישה? על ידי כסף. סתם דרך אגב, מתוך הסוגיה מאוד ברור שהוא לא נותן את השווי של האישה. אין שווי לאישה. זה לא עבד וזה לא בהמה, זה בן אדם. זה בן אדם שהולך להיות השותף שלך. הכסף הוא מעשה קניין, הוא לא שווי. זה למה שאפשר לקדש בפרוטה. כי זה לא מסמל שווי, זה מסמל מעשה קניין. עכשיו כתוב ברמב״ם שמאחר והדין קידושי כסף נלמד בגזרה שווה, אז קידושי כסף זה מדברי סופרים. מה זה אומר? קידשתי אישה בכסף, אנחנו רק נשואים מדרבנן? אז צריך לדעת שהרמב״ם כשהוא משתמש בלשון דברי סופרים, אין הפירוש שזה דרבנן. אלא דברי סופרים, לפי הרמב״ם, זה כל דבר שלא מוגדר בפירוש בתורה, אלא על פי מסורת או דרשת חז"ל. זה יכול להיות דאורייתא, זה יכול להיות רבנן. אם זה לא כתוב מפורש בתורה, זה נקרא דברי סופרים. אתם איתי? זה יכול להיות תורה שבעל פה, אם אתה כולל הלכה על משה מסיני בתורה שבעל פה. התורה אומרת, אם הוא הוציא עליה שם רע, והוא אומר, את האישה הזו לקחתי והקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים. מה זה בתולים? אז כולנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה בתולים. קודם כל, זה לא ברור מה זה בתולים מכל הכיוונים. גם מבחינה אנטומית, לא ברור איפה זה נהפך להיות חלק מגוף האישה ואיפה זה בתולים. נפקמינה להרבה דברים בהלכה. נפקמינה לדם בתולים, נפקמינה להרבה דברים. דבר שני, רב סעדיה גאון מתרגם את המילה בתולים, הוכחת יושר וזכות. לא מצאתי לבטחה בתולים, לא מצאתי הוכחת יושר וזכות. זאת אומרת, הוא לא לומד שזה הגדרה אנטומית. מה הטענה? אז הרמב"ן אומר, על פי התוספתא, ועל פי חלק מהתנאים, רבי אליעזר בן יעקב בגמרא, שהמנהג היה, המנהג הקדום היה, שכשזוג היה מתחתן, היו הולכים לחדר ייחוד. בחדר ייחוד היה מיטה עם מצעים לבנים. ושם היא הייתה פוסקת להיות בתולה. אחרי שהם היו יוצאים מהחדר, היו שני עדים שעמדו מחוץ לחדר, אומר הרמב"ן, הם הנקראים שושבינים בכל הש"ס, והם היו נכנסים לחדר, רואים עדות שהיה דם, ואז לא היה מקום לעירו. הסדין הזה היה חוזר לאמא ואבא שלה, פה אנחנו רואים שגם אחרי החתונה, הם אמורים להיות המגינים עליה, ואם הוא בא ומערער, אז זה הסמלה שהם מוצאים, זה פשט הפסוק. ככה הרמב"ן לומד, וככה זה מחלוקת בגמרא. רש"י לא לומד ככה, שאר המפרשים לא לומדים ככה, הם לומדים שזה הכל משלים. בעצם לא היה סמלה ואין מה לפרוס, וזה בכלל לא היה כזה דבר. אבל הרמב"ן מביא מנהג ותיק כזה. יש לנו את האיסור הוצאת שם רע, ויש לנו את המצווה שברגע שהוא הוציא עליה שם רע, הוא לא יכול לגרש אותה כל ימיו. חז"ל אומרים, גם אם הוא גירש אותה, אז כל ימיו תעמוד והחזר. יש לו מצווה כל החיים לקדש אותה שוב, להתחתן אותה שוב. זאת אומרת, כשהתורה אומרת לא יוכל, הרבה פעמים הכוונה היא אין לו רשות, אבל הלכתית הוא יכול. זה מחלוקת תנאים. כשכתוב בתורה לא יוכל, הכוונה היא הוא לא יכול, ההלכה לא מאפשרת לו, גם אם הוא יעשה את זה זה לא חל, או שהכוונה היא הוא יכול הלכתית, אבל התורה אומרת זה לא בסדר. אז אנחנו נוקטים שהוא לא, הוא יכול הלכתית, אם הוא גירש אותה זה חל.
הוא לא יוכל לבקר.
אבל הוא צריך, כן, בכל הלא יוכל, זה אותה מחלוקת. יפה.
מסכנה
אישה, לא, אם היא רוצה, היא יכולה לצאת. הוא לא יכול לגרש בעל כוחה, היא יכולה לצאת.
אז אחרי שהוא עשה את מה שעשה, יש סיכוי שהיא תישאר אותה?
כן, כי בואו אני אגלה לך סוד, אני שמח שפתחת את הפרשה הזו. רוב מעשי אונס הם אנשים שקרובים לבית, זה לא מזרק. רוב מעשי אונס, גם היום, שקורים עם ילדים ועם מבוגרים, זה אנשים שהיו קרובים לבית. זה דוד, זה בן דוד, זה אנשים קרובים, זה לא זרים. צריך להיזהר מזרים גם כן. אבל מה שאתה שומע שקורים זרים, אתה לא שומע כמה אנשים קרובים אונסים גם כן. אנשים לא נזרים בהלכות ייחוד, עם דודים ועם בני דודים וכל זה, וזה לא תקין. המעשים של כל יום שמגיעים לדלת שלי. אין כמעט חודשיים שאני לא מקבל סיפור כזה. זה כל הזמן קורה, וזה מאוד לא בסדר, ואחרי שזה קורה, הרבה פעמים, הבחורה בכלל לא רוצה מישהו אחר. האם זה בריא לה או לא בריא לה, אנחנו נותנים לה לבחור מה היא רוצה. אף אחד לא לוחץ עליה, זה הבחירה שלה, אבל לפעמים היא לא רוצה. ואם היא לא רוצה, אנחנו רואים, במעשה דינה, חז"ל אומרים, היא לא רצתה לעזוב את שכם. באונס של אמנון, תמר, כן? אז גם כן, היא רצתה להישאר איתו. כי גדולה, חז"ל אומרים, הפשע, הפסוק אומר שהפשע שהוא עשה, שהוא גירש אותה יותר חמור מזה שהוא אנסת. תראה, זה נכנס לסוגיה שלמה שאנחנו בכלל לא מבינים אותה. הנשים בימי התנ"ך ובימי חז"ל היו שונות מהותית מהנשים של ימינו. אנחנו רואים מכל הסוגיות וגם מהפרשיות שהיה להם יצר הרע הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים. לנשים. וממילא זה בא לידי ביטוי בהרבה הלכות. גם מבחינה אנטומית, ההלכה יוצאת מתוך נקודת הנחה שרוב נשים יש להם וסת קבוע על השנייה ויש להם רגשות, הן יודעות בדיוק מתי זה מתחיל. בימינו זה לא ככה. אבל ככה היה בימי חז"ל. יש איזה הסבר ביולוגי, אבל בסדר. חזרה לענייננו. התורה אומרת לנו, בן אדם ששוכב עם אשת איש, אז שניהם נהרגים. התורה אומרת לנו, אם יש מעשה אונס, אז התורה משווה את זה לרצח, אז קודם כל זה הסתכלות שהתורה נותנת לנו, שאונס שווה רצח, ופה התורה אומרת לנו, זה בא ללמד ונמצא למד, שבמעשה רצח, כשיש לנו דין רודף, מותר ומצווה להרוג את הרודף, אם ראובן רוצה להרוג את שמעון, הורגים את ראובן, אתה תאמר לי, רגע, שמאל יבוא ויאמר, עדיף לי ששמעון יהרג, למה שאני אעשה מעשה רצח ויהרוג את ראובן? מישהו יהרג פה במילא, אז תן לראובן להרוג את שמעון, מה אני צריך להיות רוצח להרוג את ראובן? לא, אומרת לנו התורה, יש צדק בעולם, ראובן רוצה להרוג את שמעון, תהרוג את ראובן. ואותו דבר, אם בן אדם מנסה לאנוס בחורה, אז התורה אומרת שיש יש מצווה להרוג את האונס. התורה משווה אונס לרצח. התורה אומרת שאם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה, אז לנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות. פה מדייקים, אין לנערה חטא מוות, אבל היא לא 100% גם כן. למה היא הלכה למקום שכזה דבר יכל לקרוא? וזה דבר שכל הורה צריך להיות צעיר בו. זה גם בטרמפים ובכל התחומים, בן אדם צריך להיות צעיר. לא להכניס את עצמו, או לא לתת לביתו להיכנס למצב שכזה דבר יכול לקרוא. התורה אומרת, אין לה חטא מוות, אבל 100% היא לא. למה היא נתנה לעצמה להימצא במצב כזה? התורה אומרת לנו, לא יבוא פצוע דקה או חוט שופחה בקהל השם. מבחינה הלכתית, גם בימי הגמרא וגם בימינו, יש לנו אפשרויות לתקן את זה. התורה אומרת לנו, לא יבוא ממזר בקהל השם. הגמרא מספר ציפור שרבי מאיר וחכמים הגיעו לאכסניה. ואכסניה קראו לו קידור, והיה ערב שבת. אז שאר החכמים נתנו את הארנק שלהם לקידור המארח. ורבי מאיר אמר, קידור, כתוב בפסוק, קידור תהפוכות, הימה, בנים לא אמון בם, לא מאמין לו. לקח את הארנק שלו, החביא אותו בבית הקברות. החביא אותו ליד הקבר של אבא של קידור. בלילה, אבא של קידור בא לו בחלום, ואומר לו, יש ארנק ליד הראש שלי, בוא תגנוב אותו. אז קידור מספר להם בבוקר, איזה חלום מוזר, אבא שלי בא, אמר לי שיש ארנק ליד הראש שלו, אמר לו, רבי מאיר, אל תדאג, חלומות זה שטויות, לא צריך להתייחס, אל תדאג. בסדר, מוצאי שבת, הם באים ומבקשים את הארנק חזרה, בן אדם אומר, לא יודע מה אתם רוצים ממני. מבקשים, מתחננים, שום דבר לא עוזר. בסדר? מגיע יום ראשון, הם עוזבים, רבי מאיר הולך ואוסף את הארנק. שאלו אותו, איך ידעת? זה אומר, קראו לו קידור, קידור תהפוכות אימה, בנים לא אמון בם, אני דורש שמות. אמרו לו, אז למה לא אמרת לנו? אז הוא אמר, מה, זה ודאי שכי קוראים לו קידור, אז הוא גנב, אני לא יודע, אני דורש, אז אני נעזר, להזיר אתכם, אני לא יודע מספיק לומר על פי זה שאתם תיזהרו ממנו. שימו לב, רבי מאיר דורש שמות, צודק, ואומר, אבל אני לא יכול על פי זה לומר לך מה לעשות. אולי צריך לחשוב על זה כשאנשים חושבים שיחליטו שידוחים על פי בן אדם שידרוש שמות. רבי מאיר לא דרש שמות להנחות אחרים. טוב, מה עושים? מחכים. מחכים, הוא יצא מהבית, הולך לעבודה, הולכים, מדברים איתו יפה, רואים שיש לו סביב השפם אוכל שריות מסעודה, באים לאשתו ואומרים לו, אנחנו בעלך שלח אותנו לקבל את הארנק, והסימן ש... אכלת אותו עדשים לארוחת בוקר. בסדר, איך הם יודעים שהכילה אותו עדשים? הם יודעים, הם ראו את הסימן. אז בסדר, נותנת להם את הארנק, והם עוזבים עם הארנקים. הוא בא הביתה, שואל אותה מה קרה, היא אומרת, הם באו, נתנו לי סימן, נתתי את הארנקים. אז הוא הורג אותה. מפה חזל אומרים, צריך להיזהר במים אחרונים, כי זה כבר גרם רצח. שהוא, אילו היה שותף מים אחרונים, טבע אדם, כשהוא שותף מים אחרונים, שהוא מנקה את השפם. קצת מוזר שנלמד מגנב ורוצח, אבל בסדר, למעשה, הגמרא אומרת, תראה לאן זה יכול גם להגיע. למעשה, מפה הגמרא אומרת צריך להיזהר במים אחרונים. כתוב בשולחן ערוך, מנהג ישראל, שלבן אדם יש בן שהוא ממזר, נוהגים לתת לו את השם קידור, על שם קידור תהפוכות אימה. זה מנהג שמובא בשולחן ערוך. פעם הציעו לי שידוך עם משפחה שקראו להם קידור ואני ברחתי. אמרתי, מה אני יודע? זה שם משפחה, אבל כתוב, לא יודע. וגם כתוב, לא יבוא ממזר בקהל השם, אז... כתוב גם כן שכשנולד ממזר, אז אנחנו לא מאחלים לו את כל הברכות שאחרי הברית, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו, מה? אנחנו מצטערים שיש ממזר. יבוא הממזר ויאמר, מה אתם רוצים ממני? אני לא עשיתי כלום. זה ההורים שלי. ההורים שלי, הסבים שלי, זה דור עשרים. מה? אני לא עשיתי כלום.
אבל הם מתחשבים בו, כמו שלגבי פדיון משבי. ממזר תלמיד חכם, הוא קודם ל...
מאה אחוז. אבל אנחנו עדיין, יש לנו בעיה, יש לנו פסול בעם ישראל. אז זה, אני אומר בשני מילים, שזה דורש בעצם שיעור בפני עצמו. קודם כל, שלמה המלך מדבר על זה. שלמה המלך אומר, דימת העשוקים אין להם מנחם. הוא עשוק, הוא לא עשה כלום, עשקו אותו. זה כמו ילד שאימא שלו לקחה סמים כשהייתה בהיריון. או אימא שלו שתה יין כשהייתה בהיריון. הוא יוצא פגום, אבל הוא לא עשה כלום. אימא שלו עשתה את השטויות, הוא יוצא פגום. אותו דבר מבחינה רוחנית. יש מציאות שהורה יכול לעשות שטויות, ולפגום את הילד רוחנית ואת כל הדורות למרות שהם לא עשו כלום. כמו שבעולם הפיזי, יש אפשרות שהורה יפגום את הצאצאים ואת הדורות הבאים על ידי הפעולותיו בזמן ההיריון, ככה בעולם הרוחני. איי, זה לא פייר, אז זה חוזר לשאלה שגם לא פייר שהורה יכול לגרום לילד להיוולד עם אלף מומין בגלל שהוא עושה דברים לא תקינים. אבל זה מציאות שקיימת בעולם שלנו. יש לדין לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. אנחנו אומרים למה? על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. אומרים חזל, מה הם היו צריכים לבוא ולהציע לנו לחם ומים? תשובה לא, הם עשו נגדנו בויקאט, איך אומרים בעברית? חרם, לא מוכרים לישראל. על חרם הקדוש ברוך הוא מתנקם. זאת אומרת, אנחנו ביהדות לוקחים את העניין הכלכלי מאוד ברצינות. עושים חרם על חנויות של ישראל, עושים חרם על מוצרי ישראל, התורה מצפה תגובה ונקמה לאורך כל הדורות. לא קידמו אתכם בלחם ובמים, התורה אומרת לא מתחתנים איתם. זאת אומרת, אין פוטנציאל להמוני ומואבי להתחתן בקהל השם. כשהיה את הסיפור של דוד יוצא נגד גוליית, אז שאול נלחץ, הוא רואה את דוד נראה כמו מלך. אז הוא שואל, בן מי זה האלם? הוא מנגן לפניו כל הימים, מה הוא שואל, בן מי זה האלם? רוצה לדעת מפרץ או זרח, האם דוד ראוי למלוכה? או עומד שם דואג האדומי, ואומר, עד שאתה דן אם הוא ראוי למלוכה, תדון אם הוא ראוי לישראל, סבתא שלו עירות המואביה. אומר לו אבנר בן נר, מה זאת אומרת? עמוני ולא עמונית, מואבית ולא מואבית. אז הוא אומר לו, אז תאמר המלכי ולא המלכית. הוא אומר, לא, לא נכון, פה כתוב על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. הנשים צריכות להיות בבית, זה עצמיות, אין לנו טענה על הנשים. אמר לו, אז שהגברים יוציאו אוכל לגברים, והנשים יוציאו אוכל לנשים. מה, אין סיבה. נתקע אבנר בן נר. אז הם דנים, הלוך ושוב, נתקעו. הוא אמר לו, הלכה היא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי. הוא אומר לו, לא, הוכחתי נגדך. מה תעשו? הוא אומר, שאול, תלכו לבית דין, תבררו. פעם היה בית דין בישראל, ובית דין יכול לומר לנו את ההלכות, הלכה למעשה. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי, תגיעו לבית דין, אחד, אני לא זכר מי, הוציא חרב ואמר, כך מקובלני מבית שמואל הרמתי, שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי, וכך ההלכה. בימינו, כתוב שבא סנחריב ובלבל את כל העולם כולו. תוספות מסתפק, האם זה גם לגבי מצרים? אנחנו בעצם נוקטים המון, מואב, מצרים, המלאק, לא קיים בזמן הזה. מה גם? שכל המושג שמלחמה בעמלאק, זה מלחמה של עם ישראל בעמלאק, זה לא מלחמה של יחידים. יש מצווה למנות מלך, כמו שרש"י מסביר והרמב״ם. אחרי שמינית המלך, שהמלך יוביל אותנו למלחמה בעמלאק. יש כל מיני סיפורים על אנשים שהרגו עמלקי במו ידיהם, מספרים את זה על הגר"א, מספרים את זה על הרב"ז בן מיטל, מספרים את זה על כל מיני אנשים. אני לא מבין את הסיפורים, כי בעצם אנחנו נוקטים שהמצווה להרוג המלכי זה כשיש מלך ויש צבא והמלך יש מלחמה במלך. לא יודע, לא, מסיפורים קשה להוכיח. התורה אומרת לנו לא תדרוש שלומם וטובתם. דוד המלך טעה בזה שכשמת נחש עמוני, מאחר ונחש עמוני הציל את משפחת דוד כשהוא ברח, אז בקיצור, אז דוד שלח ניחום אבלים, וזה הוליד מלחמה שבסוף כמעט חילתה את כל עם ישראל. אז חזל אומרים, כי הוא פשע בזה. התורה אומרת לו, תדרוש שלומם וטובתם. גם אם הם נחמדים, אתה לא מוסר להם דרישת שלום, ודוד טעה בזה שהוא הלך לנחם. יש לנו את המצווה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. חזל אמרו לנו, בשעת סכנה, השטן מקטרג. זאת אומרת, למרות שיש השגחה פרטית, יש זמנים מסוכנים לעם ישראל, ובזמנים מסוכנים גם בן אדם שלא מגיע לו למות, עלול למות. וזה כלל גם בימי יציאת מצרים, כך הגמרא אומרת וככה הר"ן אומר.
זה מתקשר לשיעור לפני פעמיים,
אתה לא זוכר. זה מתקשר לכל תורה כולה, זה עיקרון. כי יהיה בחיי אשר לא יהיה תהום מקרי לילה, פה זה איסור שהתורה אוסרת גרמה. זאת אומרת, יש איסור דאורייתא שבן אדם יהרהר ביום, כי הרהור ביום, הגמרא אומרת, יגרום לו להוציא קרי בלילה. אז זה איסור דאורייתא של גרמה. זה אחד מהמקומות היחידים שיש לנו איסור של גרמה. תשימו לב ללשון נקייה של התורה. התורה קוראת לזה מקרי לילה. התורה גם מלמדת לנו דרך ארץ, שדרך ארץ היא שהזוג הם יחד בלילה. המקרי לילה זה דבר שקורה בלילה, וזה כמו שהרמב״ם כותב למה נקרא שמה לשון הקודש, כי התורה לא אומרת דברים מפורש, אין מילה מפורשת לדברים האלה. זה נקרא תשמיש המיטה, לשון נקייה, מקרי לילה, לשון נקייה. זה למה שזה נקרא לשון הקודש לפי הרמב״ם. התורה אומר לנו מצווה שיתבול בזמן הזה, אין לנו תבילה דאורייתא, אין לנו תבילה דרבנן, יש לנו רק מנהג חסידים לטבול לקרי. היו ראשונים וגאונים שסברו שלרגל יש מצווה כן לטבול לגברים ולברך על התבילה. אנחנו לא נוקטים כמון להלכה, אבל יש עדיין מנהג חסידים לרגל שגם גברים טובלים, ויש אצל הספרדים גם מנהג שגם הבנות הבתולות טובלות. בעצם יש תקנה דרבנן שבנות בתולות לא טובלות, כדי שיהיה ברור שאסור כל דבר עם בחורה עד שהיא מתחתנת, ואם הם התחילו לטבול אז מי יודע מה יהיה, אז יש איסור שהם יטבלו. הייתה אישה שהתחתנה עם גוי. אוקיי, איסור חמור מאוד, ירק ועל יעבור, אלף בעיות, ומה היא עושה? היא צריכה לטבול. זה שעם גוי עדיין לא מתיר לה להיות עם בעלה כשהיא נידה, זה צרי דינים. אבל הבטין אסור, אבל המקווה אסור לתת לה לבוא לטבול, כי זה עדיין נכנס לאותו גדר. אז בסדר. יש לנו דין פה לטבילה לגבר, הרמב״ם, וככה שולחן ערוך פוסק, לנו אין טבילה לבעלי קרן, גם התקנה של, של עזרא הסופר כבר לא רלוונטית, אלא מה, יש מנהג חסידים, מי שרוצה לעשות מנהג חסידות, כל עוד שזה לא במחיר דברים אחרים. וכמעט תמיד זה עולה, עדיף ללמוד חצי שעה מאשר ללכת לטבול במקווה. יש לנו דין, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, שיהיה מקום שהם הולכים להתפנות. זה דין שבצבא תמיד יש מעדר, ותמיד חופרים, והיה מחנך קדוש. היה מחנך קדוש, זה דין מצד אחד שלא אומרים ברכות ודברי תורה ליד צועה. איפה זה רלוונטי? כשיש לנו טיטול, ילדים שבאמצע ללמד אותם לגמל מטיטול, והרבה פעמים יכול להיות מציאות שאתה על סף לומר קידוש, והוא לא הצליח, אז אי אפשר לומר ברכות, אי אפשר לומר דברי תורה, אי אפשר לומר שום דבר שבקדושה, עד שמנקים את המקום. אם זה בתוך טיטול, אז לכתחילה, כל עוד שמריחים את זה, אסור לומר ברכות, ותפילה ליד הטיטול, בדיעבד אנחנו סומכים על הדעות, אם זה קרה, שמאחר וזה מכוסה, אז גם שמריחים את זה בדיעבד, זה תקין. אבל לכתחילה לא, לכתחילה צריך להיפטר מזה לפני קידוש, לפני ברכת המזון, זה, ברגע שמריחים את זה, זה בעיה.
וריח רע, סתם נניח
כמו בסוכר. ריח רע צריך להיות ריח חמור, ריח כמו צועה של ילד. אתה רואה שילד שעוד לא אוכל כזית תגן בכדי אכילת פרס, הצועה שלו נחשבת שאין לה ריח רע. זאת אומרת, ההלכה, לדעתי זה רע, ההלכה אומרת זה לא רע. זאת אומרת, כשההלכה אומרת זה צריך להיות ריח רע, זה צריך להיות ריח רע, ברמה כזו שזה יותר חמור מילד ש... מה? כן, עכשיו מה עושים אם אתה נמצא במקום שיש ריח רע? אז אפשר לשרוף משהו, אפשר לעשות שפריץ עם משהו שעושה ריח טוב, וזה מספיק. איי, זה רק מכסה, כן, כתוב בבן איש חי שזה מספיק, כן.
וכיסית, עצר פה? תיתו
ברקום
או זה רק
ריח? אם הטיטול לא במקום ויש רק ריח, אז יש יותר מקום להקל. אבל אם הטיטול הוא במקום, אז בעצם הדין בצועה זה שצריך לחסות את הצועה. זה מכוסה בטיטול. אז בעצם עיקר דין זה מכוסה. יש ראשונים שאומרים ברגע שזה מכוסה, אז לא אכפת לי אם יש ריח רע. אנחנו לכתחילה אומרים, גם אם זה מכוסה, אבל יש ריח רע, אז לא לדבר דברי תורה, כי זה ריח רע שיש לו עיקר. יש פה צועה מכוסה שאני מריח. אבל בדיעבד, אם בן אדם ברך או התפלל, ואחר כך הוא שם לב שיש שם, שיש טיטול מלא, בדיעבד זה קשר. אז אנחנו סומכים על ראשונים שאומרים, שאם זה מכוסה, גם שיש זה ריח רע, זה עדיין בסדר. התורה אומרת לנו, ולא יראה בך ערוות דבר. זה המקור לדין, שאי אפשר לדבר דברים שבקדושה, כשערווה מגולה. מה זה ערווה? פה הגמרא אומרת לנו, שיער באישה ערווה. כל באישה ערווה. כל כוונת אישה שרה. אנחנו מקילים בזה, כי כבר בימי חז"ל לא היה שייך שהם, כל הזמן הם שמעו נשים שרות, הם היו גרים בנעקום והם היו שרים כל הזמן. כשאפשרי, אז ראוי להקפיד. על שיער זה הכי רלוונטי בזמן הבדלה. הרבה פעמים אנשים מסתובבות בבית עם השיער מגולה, ואז מגיע הבדלה, ואף אחד לא זוכר. בעצם גם אשתו, לכתחילה נכון הוא שהתחסה את השיער. בשיער גם כן, בשעת הדחק, אנחנו מקילים, שהרי האישה הזו, דקה לפני שהיא מתחתנת, השיער שלה הוא לא ערווה, אתה יכול לברך לידה. דקה אחרי, השיער הוא כן ערווה. זה נכון, ככה הדין. אבל מאחר, ובעצם יש פה איזשהו היגיון, ויש פה איזשהו צד שהבן אדם, אני יושב על האוטובוס, אני יודע אם האישה לפניי נשואה או רווקה? אני לא יודע. השיער שלה כן ערווה או לא ערווה, אבל אני לא יודע כלום. אז בגלל זה, כשצריך, אנחנו מקילים. זה מצוי. יש אורחים שלא שומרי תורה ומצוות. אתה עורך חופה וקידושין, או מזמינים אותך לברך על חופה וקידושין. וחלק מהאורחים לא לבושים צנוע. לך תחילה יעצום עיניו. השולחן ערוך נוקד שזה מספיק. האחרונים חולקים על השולחן ערוך, הם אומרים שבן אדם צריך להיות באופן שהוא לא יכול לראות את הערווה. אז אני נוהג בבית שלי, א', לעצום את עיניי, ב', אני שם ברכון לפני הפנים, אני כבר לא יכול לראות. מאוד מצוי שאצלי בבית יש נשים שעל הלבוש הוא לא צנוע, יש לנו ברוך שם הרבה אורחים, והם עוד לא יודעים מה זה להיות צנוע. בסדר. אז תמיד הילדים רגילים שהביכון לפני הפנים שלי וזהו, אבל בעצם מעיקר הדין השולחן ערוך פוסק מספיק לעצום עיניים. איפה זה רלוונטי? אתה יושב על אוטובוס, עכשיו בקיץ, נשים לבושות בצורה לא צנועה. ברגע שהחצאית מעל הברך, אז יש לך בעיה, לא יראה בך ערוות דבר, אתה לא יכול לדבר דברי תורה, לומר ברכה או משהו אחר, כשאתה רואה את זה, השרבון מגיע מעל המרפק, אתה בבעיה. אז ממילא טוב שבן אדם ידע מספיק לעצום עיניים, ו כל דבר תורה שהוא לא מוציא בפה, לא יראה בך ערוות דבר, היינו דיבור. אם אני לא אומר את הדברי תורה, אני קורא בספר, אז אין בעיה שיש ערווה לידי. מה עם טלוויזיה? מה עם תמונות? זה לא ערווה. ערווה זה בן אדם. תמונה, טלוויזיה, כל דבר אחר. מראה, זה לא אדם. זה לא ערווה. יש בזה אולי איסור, שאמרנו קודם, יש איסור דורייתא לבן אדם לעשות דבר שיגרום הרהור. אבל אין בזה את האיסור לומר דבר שבקדושה, כי אין פה ערווה. ערווה זה בן אדם. אין פה בן אדם, יש תמונה של בן אדם. זה לא צנוע, זה לא בסדר, אולי זה איסור דאורייתא. אבל ערווה זה לא. אתם איתי? טוב, נשארנו 5 דקות, בוא נעשה חזרה. אולי נסיים עם עוד רעיון אחד. התורה אוסרת את נן זונה ומחיר כלב. התורה אומרת, יש אישה שהורסת את החברה, היא זונה. יש כלב שכלבים בימי חזל היו מגדלים כלבים מחזרים שהיו מזיקים לחברה. יש אנשים שהם הרסניים ועושים דברים הרסניים לחברה, והם רוצים לפדות את מעשיהם על ידי תרומות. אומרת התורה, לא רוצה. בן אדם צריך לתקן במקור את הבעיה, ולא לבוא ולחפות, לומר, גנבתי מיליון, אני נותן תרומה של 100,000, נו, עכשיו אני בן אדם טוב. זה לא הולך ככה. תתקן את השורש. והתורה לא מוכנה שנחפה על דברים בצורה חיצונית. יש פה עוד דבר שצריך להסביר, למה יש לנו מצווה לגבות נשך מגוי ולא מיהודי? התשובה היא פשוטה. כן, לנוכרי תשיך. לנוכרי תשיך. אז נכון שהגמרא בבבא מציעא דורשת שכספו לא נתן בנשך אפילו לגוי. שהמידה של חסיד שהוא אף פעם לא נותן נשך לאף אדם, הוא לא גובה נשך. אבל צריך להבין מה ההיגיון פה. ההיגיון הוא מאוד פשוט. לא, ההיגיון הוא פשוט. הכסף שלי שווה כסף. יש לי מיליון דולר, אתה רוצה ללוות אותו, שווה לי, אני יכול לעשות משהו עם הכסף הזה. אני יכול לקנות בניין, להזכיר אותו, להרוויח כסף. אם אני נותן לך אותו, אני מפסיד. ההיגיון אומר שאני אגבה נשך, שאני אגבה ריבית, נכון? זה ההיגיון. מה באה התורה ואמרה? יש לנו קבוצה שנקראת עם ישראל, כולנו אחים. אז בינינו יש לנו מצווה, אני לא גובה ממנו, הוא לא גובה ממני. התורה אומרת, רגע, מי שלא חלק מהקבוצה הזו, אם אתה תרצה לקחת כסף ממנו, מותר לו, ואין שום סיבה שהוא לא ייקח ממך ריבית. באותה מידה, אתה נותן לו כסף, אין סיבה שלא תגבה ממנו. זה לא עניין שאני שונא את הגוי. זה עניין שאני פשוט אומר, יש קבוצה מיוחדת שאני חלק ממנה, שאתה אומר, כל אחד זה גומלים. אני אתן לו בלי ריבית, הוא ייתן לי. אנחנו חלק מקבוצה. הוא לא חלק מקבוצה, זה חוזר למצב סטטי. המצב הסטטי הוא, למה לא? הוא ירוויח עליי, אני ירוויח עליו, ואין לזה שום בעיה. טוב, מה ראינו? ראינו מחלוקת האם יש דין לתחיי כל נשמה במלחמה של 7 עמים. דיברנו על אשת יפת תואר שיש מדרגה במצוות, מצווה חובה רשות. דיברנו שיש מחלוקת ראשונים האם זה מלחמת מצווה או מלחמת רשות. דיברנו על דוד ואיראי העירי, ודיברנו שגם אנשים גדולים היו להם מצבים של נפילות שהיו צריכים מישהו שיגביה אותם, כולל דוד המלך. דיברנו על היופי, שהתורה אמרה שתסיר את היופי שלה. מפה דייקנו שיש מציאות שתורה כן רואה את היופי בצורה חיובית. דיברנו על הצנועות, דיברנו על זה שצניות זה לא להיות מגיל, זה להצניע את היופי. דיברנו על הבן צורה ומורה והשוויון שצריך להיות בחינוך. דיברנו על זה שגם הוא יש לו חובה לעמוד בתורה, אבל אם יש מצב שההורים לא היו שווים בחינוך, אז באיזשהו מקום התורה אומרת, זה מובן למה יש לו בעיות, וזה החיות של ההורים יותר מאשר החיותו. התורה מתחשבת באשת יפת תואר, ואומר לא לנצל אותה אחרי שהוא הנה אותה. דיברנו על השוויון בירושה, שהתורה אומרת לא להתערב בסדרי דברים של התורה. דיברנו על לא תלין נבלתו על עץ, העץ אמרנו הוא תלוש וקוברים אותו יחד עם האדם, לא באים לבזות את האדם, לא רוצים שאנשים יסתכלו ויאמר זה העץ שתלו את פלוני עליו, וכן החרב וכן הסודרים שעושים חנק. דיברנו על זה שכל הנסכלים נתלין, דיברנו על לא תלין נבלתו שזה רק בעם ישראל, דיברנו שהפסוק משמע שזה רק בארץ ישראל וכך נוקטים חלק מהראשונים. המצווה קבור תקברנו ביום ההוא כשזה לטובתו וזה לכבודו. הסברנו איך שבית דין היו תולים את האדם שתי דקות לפני שקיעה לקיים את המצווה ולצאת ידי חובה, ושכך באופן כללי הרבה פעמים היישום של המצווה אמור להיות בצורה שיחי הרבה בן אדם לחברו. דיברנו על המצוות השבת הוידה, המצוות השבת הוידה בחוכמה לבדוק את הסימנים, לדרוש את אחיך. אמרנו על הבהמה שסובלת צער בעלי חיים וככה נמדדו מנהיגי ישראל. כלי גבר על אישה, הזכרנו את המראה, הזכרנו גילוח בית השחי, הזכרנו את זה שאישה תלבש סמנת גבר, התשובה של אגרות משה, הזכרנו את זה שהאישה לובשת סמנת גבר, זה הסיפור של יעל שלקחה את המכבת ולא לקחה את החרב. כי יקרה כאן ציפור, הזכרנו את הרמב״ם מהרמב״ן, האם תמיתי? האם בכל המצוות אנחנו לא מבינים בכלל את טעמי המצוות, או האם הדגש הוא כמו הרמב״ן שאנחנו אמורים להיות רחמנים אבל אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. הסברנו את הרחמנות שבשילוח הקן, שהאימא לא רואה כשלוקחים את הילד וגם לא לחלות את המין. דיברנו על לא תשים דמים בביתך וההשלכות המעשיות בזמן הזה, אפילו בדברים שהם לא כל כך מצויים שהתורה רצתה שנזהר שלא יהיה דמים בביתנו. הזכרנו את הנפקמינה, סולם ראוע, הדוגמות של חז"ל, כלב שיפחיד אישה מעוברת שאין עליו שלשלות. דיברנו על כליים, לא תחוש שור וחמור, רעיוני, שור מלך הבהמות, חמור תחתית הבהמות, שור אוכל מעלה גירה, חמור הוא רעב, שור עובד חזק, חמור הוא חלש, החמור סולבל. דיברנו על שעטנס, צמר ופשתים, קין והבל, צמר ופשתים, דווקא לכהנים בבית המקדש, ולא לעם ישראל בחוץ, צמר ופשתים, דווקא הם ההגדרה של בגד, ולא לא בגד, רק בהם יש נגע צרת. ארבע כנפות כסותך של ציצית, דיברנו על ארבע כנפות לעומת חמש, המחלוקת האם שמים על כל החמישה או על ארבע רחוקים. דיברנו על הרמב״ם בגזירת שווה, דברי סופרים, כיחה כיחה מסתייפון, כי ייקח איש אישה, מדורייתא חייב להיות דרך לישא אישה שידיין בתולה, אמרנו שזה שטר. בכסף, כיחה כיחה מסתייפון, הרמב״ם אומר זה דברי סופרים, אמרנו דברי סופרים זה לא דרבנן, אלא דורייתא שאני לא יכול לדעת מהפסוק עצמו. דיברנו על המחלוקת תנאים, האם בכל חתונה היה את הסמלה, היה את הבגד הלבן, היה את החדר ייחוד באופן הזה עם עדים. דיברנו על זה שצריך להיזהר עם בנותינו ושדווקא קרובי משפחה צריך להיזהר מבנותינו. דיברנו על הנערה בשדה, דיברנו על ההגדרה של בתולים, דיברנו על הרב סעדיה גאון שבתולים זה פירוש דבר ברור וישר. דיברנו על הזהירות של הנערה בשדה ודיברנו על ההשוואה בין רוצח לאונס ועל היכולת להרוג את הרוצח הרודף ולהרוג את האונס. דיברנו על פצועה דקה שאפשר לתקן את זה, המוני ומואבי שלא רלוונטי היום כי בא סנחרי ובלבל את כל העולם כולו, כולל המלאק, והעניין שהתורה רוצה שנגיב לחרם. טוב, כמובן יש עוד הרבה מה לדבר, שנה הבאה בזמן שם.